חגיגה, דף ג', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים מאי שנה. היו שני קרובי משפחה של רבי יוחנן בן גודגדה, שלא עלינו, היו אילמים, לא יכלו להוציא מילה מהפה, אבל בערה בליבם אהבת תורה יוקדת. הם היו באים להשתתף ולשמוע שיעור אצל רבי יהודה הנשיא, והם היו מהנהנים בראש, הם מבינים, והם ניסו לומר, לשאול, להתערב, ומאוד הצטערו, לא יכלו לדבר. רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, התמלא ברחמים על שני התלמידים האלה. הוא ביקש עליהם רחמים, והם נרפאו, ויכלו לדבר. וכשהם התחילו לדבר, התברר שהם יהיו בקיאים במשניות, ספרה, ספרי, ובכל התלמוד. היו אילמים. אילמים יכולים ללמוד תורה. חייבים בכל המצוות. אמנם הוא אינו מדבר, אבל הוא שומע. יש חרש. הוא אינו שומע, אבל הוא מדבר. ויש חרש שאינו שומע ואינו מדבר. במשנה למדנו, חרש שאינו שומע, ואילם שאינו מדבר. הם אמנם חייבים במצוות שמחה בחג, בחג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, הם צריכים לאכול בשר שלמים בחג, אבל הם פטורים מלעלות לרגל, הם פטורים מלהביא קורבן עולה, שנקרא עולת ראייה, שכל עם ישראל חייבים להביא. שואלת הגמרא, מה ישנה לעניין ראייה דפטירי? למה אחד שאינו שומע, או שאינו מדבר, פטור מלעלות לרגל? פטור מעולת ראייה. ומה ישנה לעניין שמחה, או לעניין שאר המצוות של התורה, דמחייבי? זאת אומרת, במילים אחרות, השאלה היא, הרי אדם שאינו שומע, או אדם שאינו מדבר, ברוב המצוות הוא חייב. למה הוא פטור ממצוות ראייה? למה הוא פטור מלעלות לרגל ומלהביא קורבן עולת ראייה? מתרצת הגמרא, יש לימוד מיוחד שלומדים ממצוות הקהל. יש שבע שנים, כל שבע שנים שנת שביעית זה שנת שמיטה. כשמגיע שנת שמיטה, מוצאי שנת שמיטה, חג הסוכות, מקהילים את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף. והמלך קורא בספר דברים שמכונה משנה תורה באוזניהם. ולומדים גזרה שווה ממצוות הקהל למצוות ראייה. לעניין ראייה גמר, גזרה שווה ראייה, ראייה מהקהל, דכתיב במצוות הקהל, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וכתיב בסמוך בבוא כל ישראל להיראות. כתוב כאן לשון ראייה. וגם במצוות ראייה כתוב יראה כל זכורך. לומדים גזרה שווה. כמו שבמצוות הקהל, אדם שאינו שומע או שאינו מדבר פטור, ככה גם במצוות ראייה הוא פטור. מי אמר שבמצוות הקהל הוא פטור? ואתה מנהלן. דכתיב על המצווה הזאת, להקהיל את כולם ולשנות בפניהם משנה תורה, למען ישמעו ולמען ילמדו. ותניה, למען ישמעו, זה דווקא אחד ששומע, פרט לאדם, אפילו אם הוא מדבר, ואם אינו שומע פטור. ולמען ילמדו, פרט לשומע ואינו מדבר. שואת הגמרא, מה הבעיה? אחד שלא מדבר לא יכול ללמוד? למאמר דכי לא משתאי, אחד שלא מדבר לא גמר, הוא לא יכול ללמוד? וכאן הגמרא מספרת את המעשה שבו פתחנו את השיעור. והאנו תרי אילמי, היו שני אנשים אילמים שלא יכולים לדבר, אבל הם יכולים לשמוע. דאבו בשיבבותי דרבי, היו גרים בשכנות אצל רבי יהודה הנשיא, המכונה רבי הקדוש, מחבר המשניות, והם היו קרובי משפחה של רבי יוחנן בן גודגדה. יש אומרים שהם היו נכדים שלו, בני ברתי דרבי יוחנן בן גודגדה, בני ביתו, ואמר לה, יש אומרים שהם היו אחיינים שלו, בני אחתי דרבי יוחנן בן גודגדה, אחיינים שלו, בני אחותו. דכל אימה דאבה אייל רבי לבית מדרש, כל פעם כשרבי היה נכנס לומר דברי תורה בבית המדרש, הבו איילי, הם היו נכנסים, ויתווי כמה היו, יושבים לפניו, ומנאי דיבר אישיו, הם מעניינים בראשם שהם מבינים את דברי התורה שהוא מלמד. ומרחשים ספוותיו, השפתיים שלהם מרחשות, הם רוצים להשתתף, הם רוצים לדבר, והם לא יכולים. ובאי רבי רחמי עליו, רבי הקדוש, ביקש עליהם רחמים, והוא זכה בתפילתו לפתוח את הפה של האילמים, ויצאו, הם נרפאו. וכשתחילו לדבר איתם בלימוד, השתכח, התברר דאבו גמירי, הם היו יודעים הלכתה, משניות, וספרה, וספרי, וכול התלמודה, את כל התלמוד, דיין את כל הטעמים, ואת כל השאלות והתשובות, שמקשים ומשווים בין המשניות, וטעמי המשניות. מהמעשה הזה, אנחנו למדים את הדבר שאנחנו יודעים, שגם אדם שהוא אינו מדבר, אבל הוא שומע, הוא יכול ללמוד. אז איך לומדים ממה שכתוב, למען ילמדו, שאחד שאינו שומע, אינו מדבר, פטור ממצוות הקהל? אמר מר זוטרה. המילים למען ילמדו, איך שהם כתובים בתורה, הם לא כתובים עם ניקוד, הרי התורה לא מנוקדת, הספר תורה. המסורת זה האותיות בלי הניקוד, ודורשים, התורה נדרשת גם במסורת שלה, איך שהיא כתובה בלי הניקוד שלה. מכיוון שבלי הניקוד אפשר גם לקרוא למען ילמדו, אז קריא בי למען ילמדו. מי חייב במצוות הקהל? אחד כזה ששומע ויכול גם ללמד. בשביל ללמד צריך לדבר. לכן אחד שאינו מדבר פטור ממצוות הקהל, וממילא על ידי גזירה שווה בין מצוות הקהל למצוות ראייה, הוא פטור גם ממצוות ראייה להיראות בבית המקדש בכל אחד משלוש הרגלים. רב אשי אמר, ודאי גם בלי הקושייה מאילם חייבים לדרוש ממה שכתוב למען ילמדו, הוא, שזה בא ללמד מלשון ללמד אחרים. דאי סל כדאתך, שדורשים למען ילמדו, שצריך שהוא יהיה אחד שיכול ללמוד, וכיוון דלא משתאי לא גמר, ואדם שלא יכול לדבר לא יכול ללמוד, וכיוון דלא שמע, לא גמר, ומכיוון שהוא לא שומע, הוא גם לא יכול ללמוד. אז אם כן, בשביל מה צריך לכתוב למען ילמדו? היי, מלמען ישמעו נפקה. מספיק שיהיה כתוב למען ישמעו, שצריך שהבן אדם ישמע את דברי התורה ויבין. ואם הוא לא מבין, אז הוא פטור ממצוות הקהל. מה התורה צריכה להוסיף למען ילמדו? אדם ששומע ואינו מדבר, אם באמת הוא לא מבין, אז מה עוזר שהוא שומע? זה לא נקרא לשמוע. אז ברור שהוא פטור. מה צריכים להוסיף את המילים למען ילמדו? אלא ודאי, גם אדם שלומד, שכן יכול לשמוע ולהבין, פטור מלעלות לרגל. וזה לומדים מלמען ילמדו, שגורסים את זה למען ילמדו הוא, שיכול גם ללמד אחרים כמו שדרשנו. אמר רבי תנחו, חרש שבאוזן אחת הוא שומע, רק באוזן השנייה הוא לא שומע, פטור מן הראייה, שנאמר במצוות הקהל, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם לשון רבים. אז כמו שהקהל צריך אדם ששומע בשתי האוזניים, ולומדים הרי גזרה שווה ראייה ראייה גם למצוות עלייה לרגל, במצוות ראייה בבית המקדש, אז אדם שהוא חירש באוזן אחת, פטור מן הראייה. שואלת הגמרא, המילה באוזניהם לא מיותרת, והי באוזניהם היא באה אליה כפשוטו. באוזניהם דקולו ישראל. לכן כתוב לשון רבים, לא בשביל ללמד על שתי האוזניים, זה בא ללמד על 600 אלף אוזניים של כל עם ישראל. יכול להיות שאפשר לשמוע גם באוזן אחת, אבל. עונה הגמרא, בשביל ללמד אוזניהם של כל ישראל, ההוא מנגד כל ישראל נפקה. מה צריך מכתוב? הרי כתוב, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. מה צריך להוסיף את המילה באוזניהם? כדי ללמד שכל אחד יוכל לשמוע בשתי האוזניים. שואלת הגמרא עדיין, המילה באוזניהם לא מיותרת, כי היא מנגד כל ישראל אב האמינה, שצריך לקרוא את התורה בפני כל ישראל, אף על גב דלא שם אי, גם כאלה שלא שומעים בשום אוזן, גם הם חייבים אולי. לכן כתב רחמנה באוזניהם, כדי לומר, והוא דשם אי, שהם חייבים לשמוע. אז אולי, מספיק שהם שומעים באוזן אחת, כי המילה באוזניהם בסך הכל באה ללמד, שרק מי שיכול לשמוע, חייב במצוות הקהל, אבל מי המשהו צריך לשמוע בשתי האוזניים? עונה הגמרא, אם בשביל ללמד שהוא צריך לשמוע, ההוא מלמען ישמעו נפקה, כבר מפה אנחנו לומדים שהוא צריך לשמוע, אז למה כתוב לכתוב באוזניהם לשון רבים שצריך לשמוע בשתי האוזניים? אמר רבי תנחום, חיגר שיש לו חולי ברגל ולכן הוא לא יכול ללכת, אפילו אם זה רק ברגלו אחת, והרגל השנייה שלמה ובריאה פטור מן הראייה, שנאמר, כתוב שלוש רגלים, תחוג לי בשנה, רגלים דורשים שצריך שיהיו שתי רגליים שלמות. שואלת הגמרא, והמילה רגלים, היא לא מיותרת. כי מבא אליי פרט לבעלי קבין, שזה עוד פחות מחיגר. דיינו שאין לו בכלל את הרגליים. הוא קטוע רגליים לא עלינו. שהוא הולך על ידי קביים. וזה לומדים מה שכתוב רגלים לכאורה. עונה הגמרא לא. ההוא, זה לומדים מה שכתוב פעמים נפקה. גם כתוב שלוש פעמים, לעלות לרגל. המילה פעמים זה הכוונה רגליים. מי אמר שפעמים זה רגליים? דתניה. פעמים, אין פעמים אלא רגליים. וכן הוא אומר, תרמסנה רגל, רגלי אני, פעמי דלים. זה נבואה שלעתיד הקדוש ברוך הוא הולך להשפיל את הממלכות של הגויים, והרגל של עם ישראל ירמסו אותם, שעד עכשיו הם היו רגל של אני פעמי דלים. אתה רואה שפעמים הכוונה רגליים. והפעמים בא לרבות בעלי קבים. רגלים בא לרבות חיגר אפילו ברגל אחת. ואומר, פסוק נוסף שמשם לומדים שפעמים הכוונה רגליים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אז קודם כל, אם אתה מדבר על נעליים, נעלים הכוונה נעליים, אז פעמים הכוונה רגליים. שברגליים שייך מנעלים. אז אם כן, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? מה המשמעות כאן? דרש רבה, מה הדכתיב הפסוק בשיר השירים? מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. למה כתוב כאן בת נדיב? נדיב זה מלשון גר שמתגייר, שנדבו ליבו להכיר את אלוקיו. עם ישראל הם ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שהכיר את בורו מנדבת ליבו בלי שיחייבו אותו. מניין למדים שאלה שמכירים את בוראם מעצמם נקראים נדיבים, שנאמר, נדיבי עמים נאסף הוא עם אלוקי אברהם, וכי נדיבי עמים הם רק עם אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם שהיה מיוחד שהתחילה לגרים, ונדיבי עמים הם אלה מהעמים שהתנדבו להכיר את בורם ולהתגייר. ואברהם הוא תחילה לגרים, לכן נקרא עם אלוקי אברהם. אמרה נוספת מרבי תנחום, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משום רבי תנחום. מה דכתיב על אותו בור שהכניסו את יוסף? לפני שמכרו אותו למצרים, כתוב שם, והבור ריק, אין בו מים. למה צריך להוסיף אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים, אלא זה בא לומר שרק מים אין בו, אבל נחשים והקרבים דווקא יש בו. תנו רבנן, מעשה בשני חכמים, רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חיסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותים. לא רצו לחדש לו שום חידוש. אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. תגידו לי מה התחדש בבית המדרש. חוץ מזה, זה היה אחרי המעשה שמסופר במסכת ברכות דף כ"ח, שהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות והעמידו את רבי אלעזר בן עזריה, ולאחר מכן באו להחזיר את רבן גמליאל, אבל אמרו, מה נעשה עם רבי אלעזר בן עזריה? אחרי שכבר הכתרנו אותו לנשיא, אנחנו לא יכולים להוריד אותו בחזרה, הוא חייב להישאר בנשיאותו. אז אמרו, טוב, אנחנו רוצים להחזיר את רבן גמליאל, אבל צריכים גם להשאיר את רבי אלעזר בן עזריה. אז שלוש שבתות ידרוש רבן גמליאל, ושבת אחת רבי אלעזר בן עזריה. אז שבת של מי הייתה? אז הם אמרו לו, קודם כל, שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. אז בדיוק היה שבת של פעם בארבע שבועות, ובדיוק רבי אלעזר בן עזריה דרש. ובמה הייתה האגדה היום? אולי רוצה לומר להם, טוב, אתם לא רוצים לומר לי הלכה, לפחות אמרו לי דבר אגדה. אמרו לו בפרשת הקהל. ומה דרש בה? אז הם אמרו לו, התורה אומרת, תקל את העם, האנשים, ואנשים והטף. אם אנשים באים, ללמוד. נשים באות, לשמוע. טף, הם לא לומדים ולא שומעים. למה הם באים? כדי לתן שכר למביאיהם. אז רבי יהושע אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם, וביקשתם לאבדה ממני. ועוד דרש רבי אלעזר בן עזריה, הפסוק אומר את השם, האמרת היום. לשון שבח רשי כותב כאן. או כמו שהוא כותב על החומש, בפסוק הזה עצמו, הפרשת והבדלת את השם היום. והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם מוסרים נפש פה בעולם, ואומרים, השם אלוקנו, השם אחד. הסיתוני חטיבה אחת, שבח תפארת מיוחדת בעולם. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם הסיתוני חטיבה אחת בעולם, לכתיב שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. דרשה שלישית שדרש רבי אלעזר בן עזריה. ואף הוא פתח ודרש, הפסוק אומר, דברי חכמים, דברי התורה, הם כמו דורבנות, כמו מין מוט, מטה ארוך, שבראשו יש מסמר, שאיתו מכוונים את השור בזמן החרישה שילך ישר. דברי תורה כמו הדורבן הזה, וכמו מסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. אז קודם כל, למה נמשלו דברי תורה לדורבן? כדי לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה בזמן החרישה, להתלמה שתלך ישר, כדי שיוכלו לזרוע בשדה, להוציא חיים, מזון, לחם לעולם, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. היא תאמר, מה דורבן זה? הוא כלי מטלטל. אתה יכול לקחת אותו, להעיף אותו, אתה יכול לקחת אותו מקום אחד, לשים אותו מקום אחר. אף דברי תורה מטלטלים? מה, אתה רוצה לומר שהתורה שניתנה לנו ממשה רבנו, היום בזמננו צריכה להשתנות? מה פתאום? תלמוד לומר, בהמשך הפסוק, הוא כמסמרות נטועים. מה מסמר זה? כשאתה קובע מסמר בקיר, אז הוא קצת מחסיר. זה חסר ולא יתר, הוא מחורר את המקום. אולי אף דברי תורה חסרים ולא יתרים. אולי הם מחסירים לו מהפרנסה שלו, כשהוא לומד תורה. שאולי אין לו זמן לעבוד ולעשות פרנסה. תלמוד לומר, מסמרות נטועים, זה יותר טוב ממסמרות רגילים. זה כמו נטייה. מה נטייה הזו? אתה אמנם חורש בקרקע, ושם שם גרעין של, גרעין של, לזרוע, אתה נראה לך כמו שהפסדת את הגרעין, אבל בדיוק להפך. הנטייה פרה ורבה, גדלים פירות על העץ מעצמם. אף דברי תורה פרים ורבים. מי שלומד תורה, הנכסים שלו מתברכים מאליהם. ממשיך הפסוק ואומר, בעלי אסופות. מה זה קשור פה לתורה? אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות, אסופות, קבוצות, קבוצות, ועוסקים ומדיינים בתורה. הללו מתאמים והללו מתארים, זה בתומה ותארה. הללו אוסרים והללו מתירים באיסור ויתר. הללו פוסלים והללו מכשירים. שמה יאמר אדם, כל כך הרבה דעות, איך אני למד תורה מעתה? הרי לעולם לא תהיה בידי הלכה ברורה. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, כל אחד נתנם. פרנס אחד אמרם, שזה משה רבנו, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אף אתה, אל תאמר, אני לא יכול ללמוד כל כך הרבה דעות. עשה אוזנך כאפרכסת, כמו מין משפך כזה, ששופכים דרכו את הגרגירים של התבואה לתוך הריחיים. וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מתמאים ודברי מתארים, את דברי אוסרים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים, ובסוף אתה גם תגיע להכרעה. אז אלה הם הדברים שאמר רבי אלעזר בן עזריה, אמרו לו דברי אגדה בשמו. כשרבי יהושע שמע את הדברים, בלשון הזה אמר להם, אין הדור שלנו דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. הם לא רצו אבל לומר לו בהתחלה, וגם אחרי שהם אמרו לו, הם אמרו לו רק דברי אגדה. למה הם באמת לא אמרו לו מיד? ולאמרו לי בהדיה, למה הם השתמטו מלומר לו? אומרת הגמרא, משום שהם שמעו מעשה שהיה בעבר עם חכמים אחרים, שהם השיבו חידוש שהיה בבית המדרש, ויצא מזה סכנה גדולה. מה היה? דתניה, מעשה ברבי יוסי בן דור מסקית, שהלך להקביל את פני רבי אלעזר בלוד. כשהוא הגיע ללוד, אמר לו רבי אלעזר, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אז רבי יוסי בן דור מסקית אמר לו, חכמים, היה ביניהם ויכוח באיזושהי שאלה, ועמדו למניין, וגמרו את ההלכה לפי רוב החכמים. מה היה הוויכוח? ארץ ישראל, יש מצוות התלויות בארץ. מצוות התלויות בארץ. אם זה מצוות שביעית, שמיטה, שכל שבע שנים יש שנת שמיטה, שחייבים להשבית את השדה ולא לעשות במלאכות, ולהפקיר את השדות. אם זה מצוות תרומות ומעשרות, צריך לתת ממה שגדל, תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון, ללוי, מעשר שני, לעלות לירושלים, מעשר עני, לתת לעניים. אלה מצוות התלויות בארץ. גם בבבל, מכיוון שבזמן בית ראשון כבר, יהודים היו מצויים שהלכו לבבל וחזרו, הנביאים תקנו שיתנו תרומות ומעשרות. בנוסף, אנחנו יודעים שתרומה גדולה, מעשר ראשון, נותנים כל שנה. כל שנה. אבל מעשר שני ומעשר עני לא נותנים כל שנה. אלא, הרי יש שנת שביעית, שנת שמיטה, אחר כך יש שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית, ועוד פעם באה שנת, שנת שמיטה, שנת שביעית. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, נותנים מעשר שני. שנה שלישית ושישית נותנים מעשר עני. ומה עם שנת שביעית? לא נותנים בכלל תרומות ומעשרות בשנת שביעית. למה? כי כל השדות הם הפקר, והפקר פטור מתרומות ומעשרות. עכשיו, מכיוון שהנביאים בזמן בית ראשון תקנו שבבבל ייתנו תרומות ומעשרות. אבל גם בשנת שביעית לא היו מפקירים את השדות. ולכן צריך לתת מעשר. איזה מעשר ייתנו? מעשר שני או מעשר עני? תקנו הנביאים שיתנו מעשר שני. אנשי כנסת הגדולה מאוחר יותר תקנו, שגם במצרים ייתנו תרומות ומעשרות, בגלל שזה קרוב לארץ ישראל, ואיזה מעשרות ייתנו בשנת שביעית, שגם הרי לא נוהג שנת שביעית בחוץ לארץ, תקנו שיתנו מעשר עני במצרים. אלה הם דברים פשוטים. בבבל נותנים מעשר שני בשנת שביעית, ובמצרים נותנים מעשר עני בשנת שביעית. מצוין. עמון ומואב, איך שרשי כאן מבאר, זה עבר הירדן, מה שהיה נחלת בני גד ובני ראובן, חצי שבט המנשה, קיבלו את נחלת עמון ומואב, ובהמשך הגמרא מביאה שבזמן גלות חורבן בית ראשון, בטלה הקדושה מארץ ישראל וכמובן גם מעבר הירדן, וכשחזרו בזמן בית שני, קידשו מחדש את ארץ ישראל, אבל לא קידשו את עבר הירדן. אז אם כן, המקום ההוא היה פטור מהתורה בשביעית, בתרומות ומעשרות, אבל תקנו שכן ייתנו תרומות ומעשרות, וגם בשנת שביעית. איזה תרומות ומעשרות ייתנו בשנת שביעית? היה ויכוח. זה מובא במסכת ידיים, פרק ד', משנה ג'. רבי טרפון אמר שנותנים מעשר אני, ורבי אלעזר בן עזריה אומר שנתנו מעשר שני. עכשיו, היה ויכוח ביניהם אם לתת מעשר שני או מעשר עני בעמון ומואב. והחליטו עמון ומואב שאין בהם קדושת שביעית, ומדרבנן נותנים שם תרומות ומעשרות, שנת שביעית פטורה מן המעשרות, אבל מדרבנן מחייבים בעמון ומואב לתת תרומות ומעשרות, ואיזה מעשר ייתנו, מעשר שני או מעשר עני? יש ויכוח הרי. פסקו להלכה כמו דעתו של רבי טרפון. מעשרין מעשר עני בשביעית. ככה הוא אמר. ככה אמר רבי יוסי בן דורמסקית לרבי אלעזר. ורבי אלעזר מאוד הקפיד. הקפיד. תקנה הזאת, יש אומרים שהיא הלכה למשה מסיני, ויש אומרים שהיא תקנה מאנשי כנסת הגדולה. אתם המצאתם את ההלכה הזאת, שבעמון ומואב נותנים מעשר עני? אמר לו רבי אלעזר לרבי יוסי בן דורמסקית, יוסי, פשוט ידיך תקבל את הגזרה, וקבל עיניך. יש אומרים שהוא כפשוטו העיניים שלו יצאו ממקומם לידיו, ויש אומרים שהוא פשוט נהיה עיוור, לא עלינו. פשט רבי יוסי בן דורמסקית את ידיו וקיבל את עיניו. בחר רבי אלעזר ואמר, אבל עכשיו אני מתפעל מאוד. אתם לא ידעתם שזה תקנה קדומה, ואתם מעצמכם נמניתם וגמרתם לתת מעשר עני. איך ידעתם את זה מעצמכם? סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, חכמי ישראל מכוונים לדעתו כביכול של הקדוש ברוך הוא. אז קודם אומר רבי אלעזר לרבי יוסי, לך אמור להם, אל תחושו, אל תחששו למניינכם, אולי היה פה איזשהו טעות, למרות שהרוב סברו מעשר עני, אולי היה פה טעות. לא, זה היה אמת לאמיתה מה שאתם החלטתם לפי הרוב. כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני. הלכתה למשה מסיני, יש אומרים שזה באמת הלכה למשה מסיני, ויש אומרים שזה כמו הלכה למשה מסיני. ככה בין הראשונים יש ויכוח. שהעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית, כמו שאתם נמניתם וגמרתם. מה הטעם תקנו מעשר עני? הרי באמת, לא אמור לנהוג דווקא מעשר עני בשנת שביעית, אלא, הרבה כרכים בארץ ישראל, כשיהושע בן נון עלה לארץ, כבשו יהושע בן נון עם עולי מצרים, וקידשו אותם בקדושת ארץ ישראל. בזמן גלות בית ראשון, בטלה קדושת ארץ ישראל. בטלה. אבל, כשעלו עולי בבל, הם קידשו מחדש קדושת ארץ ישראל, ומאז הקדושה נשארה עד היום. קדושת ארץ ישראל היא מזמן בית שני, שמאז היא קדושה לעולם. אבל, ולא את כל הכרכים שכבשו בזמן בית ראשון, בזמן עולי מצרים, לא את כולם כבשו מולי בבל. אז אלה שלא כבשו, הם בהם קדושת ארץ ישראל. למה? מפני שקדושה ראשונה שכבשו עולי מצרים, קדשה לשעתה, כל זמן שעם ישראל היו בארץ ישראל. אבל כשגלו מארץ ישראל, ולא קדשה לעתיד לבוא קדושה עולמית. וכשבאו עולי בבל, הם קדשו שוב את ארץ ישראל, ואז ארץ ישראל התקדשה קדושה עולמית. אבל עכשיו, כשבאו לקדש את ארץ ישראל, עולי בבל הניחו את המקומות האלה של עמון ומואב, לא קידשו אותם בקדושת ארץ ישראל, כדי שלא ינהג בעמון ומואב קדושת שביעית, ושיצטרכו לתת שם תרומות ומעשרות מדרבנן, ואז ייתנו בשנת שביעית מעשר עני, ושיסמכו עליהם עניים לקחת מתנות עניים בשנת שביעית, כי בארץ ישראל בשנת שביעית לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים, אין מתנות עניים. אז השאירו בעמון ומואב, וכן כרכים מסוימים בארץ ישראל, את המקומות האלה, שלא יהיה בהם קדושת ארץ ישראל, לכן אין שם קדושת שביעית בשנת שביעית, ומדרבנן חייבו לתת שם תרומות ומעשרות, ונותנים בשנת שביעית מעשר עני, ואז יהיה לעניים מאיפה להתפרנס בשנת שביעית. טוב, אז זה ההלכה, טענה. לאחר שנתיישבה דעתו של רבי אלעזר אמר, יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומם ויראה. וחזרו עיניו למקומם והוא חזר לראות. אבל מכיוון שהיה פה את הסכנה הגדולה הזאת, שבא רבי יוסי בן דורמסקית ואמר חידוש שהיה בבית המדרש, וזה מה שהסכנה הגדולה שהגיעה, לכן רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חיסמה, כשרבי יושע שואל אותם מה חידוש שהיה בבית המדרש, חששו לענות לו. עד שהוא עמד עליהם שיאמרו לו, ואז הם אמרו לו. ונראה לחדש, שגם כשהם אמרו לו, הם לא אמרו לו חידוש הלכתי, אלא אמרו לו דברי אגדה. יכול להיות שזה מאותו טעם, שהם לא רצו לומר לו הלכה, שהוא יוכל לומר את ההלכה הזאת, אתם חידשתם, זה כבר הלכה שהתחדשה בעבר, אבל דברי אגדה ניתן לדרוש כל אחד. הכל פנים אלה שהיה בהם רוח הקודש, כמו חכמי המשנה, חכמי התלמוד. עד כאן דף ג'.